שלא היו ביום חמישי, אז אני מנצל את ההזדמנות להתנצל על ההיעדרות. שני ימי ראשון האחרונים, ברוך פודה ומציל, באמת, ניסי ניסים גדולים 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 גדולים, ומן הסתם גם השיעור יהיה קשור לתוך המידה של הביטחון שצריך לקבל מרגעים כאלה, להאמין בזה שהקדוש ברוך הוא כל מעשיו בעולם הם ניסים, הכל, איך ציטטנו את הרמב"ן, אין טבע ומנהגו של עולם, הכל ניסים. אז צריך שכוח, שלמה. אחרי החלק הראשון הארוך של הפרשה שעוסק בהגעה לים סוף, בקריאת ים סוף, אנחנו מגיעים בחלק השני של הפרשה בפרק ט"ז לפרשת המן שדיברנו בה לפני תפילת ערבית תוך כדי לימוד שיחה שעוד צריך להאריך בה. על פניו פרשת המן באה כדבר חדש, כלומר ב-15 יום לחודש השני, פרק ט"ז, פסוק א', בחומשים אצלנו בעמוד 204, פרק ט"ז, פסוק א', ויסעו מעילים ויבואו כל הדד בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני. 15 יום לחודש השני, אנחנו נמצאים חודש אחרי היציאה ממצרים בדיוק, יצאנו ב-15 יום לחודש הראשון לצאתה מארץ מצרים. וילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. וכאן פרק שלם, כל פרק ט"ז, מופיעה הפרשה הגדולה הזו של פרשת המן, שבקריאה ראשונה היא פרשה בפני עצמה. עכשיו, אחרי שיצאנו מקריאת ים סוף, הגענו למרה, וממרה הגענו לאילים, ובאילים נגמר האוכל, עבר חודש. אז נגמר האוכל, צריך למצוא פתרון לעניין האוכל. אבל כשקוראים את הפסוק הראשון, מה שאומר עכשיו הקדוש ברוך הוא למשה, אנחנו רואים שהסיפור הוא אחר לגמרי. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. על פניו, החלק האחרון של הפסוק לא קשור לא לטענת העם ולא לתשובה פרקטית לשאלה של האוכל. כלומר, אין כאן איזושהי התייחסות שהקדוש ברוך הוא אומר לא בסדר איך שהעם דיבר, כמו שראינו בפעמים אחרות. זה לא נאמר. גם לא נאמר פה ניתן להם מן כדי שיהיה להם אוכל, למרות שזאת ההצעה הפרקטית. נאמר פה משהו מעניין מאוד, מהי המטרה של נתינת המן למען? זו נקודה מאוד מאוד חשובה. כלומר, גם לא נאמר פה מה שבדרך כלל מבינים, אבל זה לא נכון. לא נאמר פה אני אתן להם מן ונראה אם הם יעמדו בתורתי או לא, אלא למען. למען אנסנו, זאת אומרת, ההצהרה הראשונה של נתינת הלחם מן השמיים, של נתינת המן, היא למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. זאת המגמה של נתינת המן. למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. רש"י מסביר, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, אם ישמרו מצוות התלויות בו. ואין שתי מצוות שלא יותירו ממנו ולא ייצאו בשבת ללקוט. בשביל זה, כאילו למען אנסינו הילך בתורתי, אם ישמרו מצוות התלויות בו. וצריך להבין את הקשר בין שתי המצוות האלה, זה נראה שתי מצוות נפרדות לגמרי. האחת שלא יותירו ממנו, זה לא קשור לשבת, זה גם בין יום שני ליום שלישי, כל לילה. והשנייה, שלא יצאו בשבת ללקוט. מיד אחר כך אנחנו רואים שאנחנו פוגשים בפעם הראשונה בפועל, לא בשבת בראשית או ברמיזות, אלא בפעם הראשונה פוגשים את השבת. וכאן בא כל הלכת השבת ותורת השבת, אל יצא איש ממקומו, ששת ימים תלקטו, היום לא תמצאו בשדה. דיברנו מקודם בשיעור, הרבה מאוד מכל ענייני השבת נלמדים מהפרשה הזאת. שלוש סעודות, לחם משנה, איך שמים את הלחם משנה, המון דברים שייכים לפרשה המיוחדת הזאת של השבת. הזכרנו מקודם, לא התייחסנו לזה, אבל הזכרנו הלכה מאוד מעניינת שמופיעה אצל רבי סעדיה גאון. סעדיה גאון פוסק שאם אדם נמצא באיזשהו מקום והוא לא יודע איזו פרשה לקרוא, הוא לא יודע מה הפרשה השבת, הוא מבולבל לגמרי בלוח, הוא לא יודע, ויקרא דברים, הוא לא יודע איזו פרשה לקרוא, הוא צריך לקרוא את פרק ט"ז בספר שמואל. זאת הפרשה של שבת. שיקרא את פרשת המן, כך פוסק הרס"ג, יקרא את פרשת המן, ראו השם נתן לכם את השבת. אנחנו נרצה לטעון בהמשך שהמן הוא לא רק, זה זועק כבר מהפסוק בהתחלה, הפתרון הפרקטי לבעיית האוכל, אלא הוא בעצם מה שהולך וממשיך כל שבוע ושבוע אצלנו בחיים דרך השבת. וכשנקלוט את השבת, נבין שהפרשה של השבת היא לא איזשהו עניין הלכתי שבא, אגב, השאלה הפרקטית שבאה במקרה בתתוו באייר בחודש השני אחרי שיצאנו מים סוף. היא ההמשך הישיר, היא הדרך לצאת ממצרים. יש הרבה חגים של יציאת מצרים, יש הרבה עניינים זכר ליציאת מצרים, ויש את עניין השבת המהותי, שכשקולטים אותו, את אותה נקודה פנימית שמתרחשת במן, היא הכלי שדרכו זה יכול להתרחש אצלנו. נתחיל את הדברים בפנים. רק אזכיר במשפט אחד לפני שאני אתחיל, על הפסוק על יותר ממנו עד בוקר, איש על יותר ממנו עד בוקר, כתוב בזוהר הקדוש דבר מאוד מוזר, שמפרשי התורה ומפרשי הזוהר דנים בו. כתוב בזוהר הקדוש כך, בגין, זה מדהים, הרי יש שתי מצוות, נכון? אחת שעל יותר ממנו איש ממנו עד בוקר, והמצווה השנייה היא לא ללקוט בשבת. מהזוהר הקדוש, אני אומר את זה בעל פה, משמע שכל ששת ימי השבוע מתברכים מהמן של השבת. כלומר, בגלל שאתה קיבלת את המן של השבת, אתה יכול להגיע למדרגה שאתה לא צריך להותיר מיום אחד ליום הבא. זה משהו תמוע מאוד. לכאורה זה לא מובן בכלל הקשר. הרי זה לכאורה שני דברים נפרדים לגמרי. האחד הוא לא להותיר, אלא ללכת לישון עם פרישידרק. כך הגדרנו פעם, זאת ההגדרה הכי נכונה של הניסיון הזה, על יותר ממנו. לך לישון בלי לשמור למחר. דבר יום ביומו. ויש עוד מצווה של לא לצאת ללקוט בשבת. ומהזוהר הקדוש משתמע שמהכוח של השבת, מההפנמה את השבת של אל יצא איש ממקומו, עוד נגיע לזה עוד מעט, כשתפנים לעצמך את זה, לא תצטרך להיות במצב נפשי של להותיר מיום ליום הבא. זה נראה שני דברים נפרדים לחלוטין, אני רוצה להגיע אליהם לאט לאט. איך כתוב בפרשה שלנו? שהוא ייתן לנו את המן, דבר, יום ביומו. אתם זוכרים איפה עוד כתוב במושג דבר יום ביומו? אני זוכר עוד פעם אחת בתורה. פרעו! פלאי פלאות, פרעו מצווה עכשיו בעקבות מה שמשה רבנו בא אליו, שעכשיו אתם תתחילו לסבול. ואתם תלבנו ותעשו את מעשיכם דבר יום ביומו. אותו ביטוי. אותו ביטוי. על המילים דבר יום ביומו כתוב במדרש תנחומה אצלנו בפרשה. מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר. שמו ביטוי מדהים. מדרש תנחומה על הפסוק. מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר. כל מי שיש לו מה יאכל היום, ברוך השם, ואומר מה אוכל למחר, מכירים את זה? או שאף אחד לא שמע על זה? כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמונה. כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, דבר יום ביומו. פעמיים זה מופיע אצל פרעו, אצל הקודש ברוך הוא. אחרי זה נכון שהוא עושה את המקדש פלאי פלאות. כלומר, המן בא בעצם כדי להוציא אותנו מהנקודה של מצרים ולחבר אותנו אל ההפך. אנחנו רוצים להיכנס לזה לאט לאט. אני אולי אגנוב משפט אחרון שעוד לפני שנתחיל את הכל, אז חשבתי לעצמי בפרשה שלנו השבת, בליל שבת דברתי ככה עם הילדים, אנחנו תמיד מתחילים בחידון, אז שאלתי אותם בפרשת בו, מי נח במצרים? נו חידון, מה התשובה? הלוויים. מי? הלוויים זה דרשות. פשט בפרשה, הרבה. מצוין. הרבה. לא ידעו בהתחלה, נתתי רמז, אמרתי בשולם זוכר, אפשר לאכול הרבה. לא עזר. הרבה. יפה מאוד, הוא נח. כתוב על הרבה, וינח הרבה, וינח הרבה בכל גבול מצרים. כבד מאוד. לא בחיוך אני אומר את זה. זה מאוד משמעותי. מכת הרבה על פניה, היא לא הייתה הקשה שבמכות. היא הייתה המחסלת אחרי הברד. פתאום פרעו משתגע. מה שקוראים עולה לו בראש והוא לא שפוי. הוא קורא למשה ואומר לו, חטאתי וזה, ויסר מעליי רק את המוות הזה. כלומר, באים הנמרים והטייגרים והרוב, זה צמחוני. חושך ברד, זה ליטופים. פינת ליטוף. קצת הרבה פה, ארבס מסתובב לך פה, חומוס. זה המוות! ויסר מעליי. אתם יודעים מה שחסידים אומרים? המוות בשביל פרעה זה לראות הרבה נח. איך נחים פה? בממלכת העבודה המשחררת, בממלכת התכבד העבודה, איזה חוצפה יש פה להרבה לנוח? תנחים! רק את המוות הזה! הכל תעשו! אכפת לי שימותו המצרים! זה באמת הסוגיה שלי. יבואו אחרים! אני לא יכול לראות את התנחים. לא יכול, לא יכול. בסוף הם גם ילכו ללמוד פרשת שבוע. אני את זה לא יכול. לא יכול לראות הרבה נח. ואז במכת החושך מופיע דבר מדהים. לא קמו איש מתחתיו, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. מה זה לא קמו איש מתחתיו? ומה זה מושבותם? הרי הם במצרים, זה לא בכל מושבותיכם תוכלו מצות. מה זה המושבותם הזה? לא קמו איש מתחתיו. מה זה הביטוי לא קמו איש מתחתיו? מתחת מי? מתחת עצמו. מישהו מכיר עוד ביטוי כזה בתורה? רמז בפרשה שלנו? שבו! איש תחתיו! אל יצא איש ממקומו. פעמיים במקרא זה מופיע. אתם יודעים מה העניין השבת? שבו! שבו! איפה? איש תחתיו. תחת מי? תחתיו. אבל לא כתוב שם שום דבר על הקודש ברוך הוא. תחתיו. אתם יודעים מה לומדים מזה להלכה? מה הפסוק שבו איש תחתיו? דלת אמות. לומדים מזה שדלת אמות זה התחום של האדם, זה מקומו של האדם. כי איש תחתיו, הגובה של האדם, הוא מרים את היד ולוקח לפה דלת אמות. אתם לא מבינים מה הרעיון ההלכתי? שבו איש תחתיו, שבו. אתם יודעים מה קרה במכת החושך במצרים של תכבד העבודה? הטרגדיה הייתה שהם היו חייבים לשבת במקום אחד. אי אפשר היה להחליף ערוצים. השלטים לא עבדו. לא יכולת לעבור ממקום למקום. ולכל בני ישראל היה אור, אתם יודעים במה? בלשבת. במושבותם היה להם אור. זו בחינה קשה מאוד. לכל בני ישראל היה אור. במה? במושבותם. ואז באה הפרשה של המצווה הראשונה אחרי מצרים. שבו איש תחתיו. יש 40 מלאכות, חסר אחת. אנחנו עומדים עכשיו כסדר יום יום את הרמב״ם בהלכות שבת. המלאכה היחידה שלא נשמעת מלאכה זה איסור של אל יצא איש ממקומו. זה לא מלאכה. והיא נקראת המלאכה הראשונה. היא הפתיחה. היא הפתיחה של הכל, דנים בזה כולם. כבר הגמרא עצמה דנה בזה, לא ההגדרה של מלאכה פה. היא המהות. המהות היא אל יצא איש ממקומו. זאת המהות של הכל. האם פה במקום נמצא הכל? או שהוא נמצא שם? שם. שם? שם. את המוות הזה פרעה לא יכול לסבול. המן מגיע למגמה אחת. למען אנסינו הילך בתורתי אם לא, אם הם יפנימו לעצמם את האנטיתזה למצרים, דהיינו את השבת, הם יגיעו למידת ביטחון נפשית כזאת שהם לא יצטרכו להותיר מיום שני ליום שלישי כל החיים. זה עומק מופלא. הילך בתורתי, וזה תורתי! תורתי זה תרי"ג מצוות, אמרו לי. זה תורתי. אם הם ישבו איש תחתיו, אם הם יגיעו למידה הזאת, אם הם ידעו לא לצאת איש ממקומו, הם יכירו את היכולת לחיות בדבר יום ביומו. רב לזר המודעי היה אומר, דבר יום ביומו, מי ש... יש לו היום, ושואל מה אוכל למחר, שם הכל מכל התחיל. זה הסיפור של כולנו. זה הסיפור של כולנו. אני את הסיפור כולו רוצה להתחיל לא בפרשה שלנו, אלא בפרשה אחרת, ואני מודה, אני, לשיחה שאני רוצה להיכנס אליה, או לנקודה שאני רוצה להיכנס אליה, נכנסתי אחרי הנס הגדול שהיה לי לפני שבועיים. לנו, ואני רוצה לצרף בנקודה מדהימה, מופלאה, שהיא תחושה שהיא כאילו ירדה מהעולם אז, אבל נגיע לזה עוד שנייה. בדפים שנתתי פה, אני אפילו לא צריך, אני רק קורא במילה אחת את הכלי יקר. הכלי יקר אומר, למען אנסינו הילך בתורתי, אם לא, פירש רש"י, אם ישמרו מצוות התלויות בו, שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת תלקוט. אז הכלי יקר אומר דבר גדול מאוד, וכל זה נאמר על מידת הביטחון. כי אם לא יותירו ממנו, זהו מופת שהם שלמים במידת הביטחון. כי מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. ציטוט. וכן אם לא יצאו בשבת ללקוט, הרי הם בטוחים שמה שלקטו אתמול יספיק להם גם ליום המחרת. הזוהר הקדוש הופך את היוצאות. וכשהם יפנימו לעצמם את תורת השבת הזאת, הם יצליחו לחיות ביום שני וביום שלישי. אתם מכירים את הביטוי הידוע של האדמו"ר הזקן על מי שטרח בערב שבת? זה ביטוי כל כך נפלא פה לחבר אותו. האדמו"ר הזקן אומר, כתוב מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אז הפשט הפשוט הוא שמי שטרח בערב שבת, אז יהיה לו אוכל. נכון, גם מי שטרח ביום שני יהיה לו אוכל ביום שני בערב. מה? זה לא חידוש של שבת, מי שטרח. אז האדמו"ר הזקן אומר דבר כל כך גדול. מי שטרח, אתם יודעים מה הטרחה שלו? מי שטרח לחיות כל הזמן בערב שבת. מי שטרח בלהיות בערב שבת. אז גם כשהוא אוכל ביום שני, הוא אוכל בשבת. הוא יאכל בביטחון של שבת. אתם יודעים מה זה שבת? שבת זה ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. והגדרה הלכתית, כאילו כל מלאכתך עשויה. ואסור, כי אתה לא צריך להרהר בעסקיך. כי כל מלאכתך עשויה, היא הסתיימה. מי שטרח בערב שבת, מי שטרח להיות בערב שבת, הוא בחיים שלו יאכל בשבת. זה גוואלד. אנסנו הילך בתורתי. אבל איך מגיעים לשם? אני רוצה להתחיל את הכל ממקום לגמרי לגמרי אחר, רק נגמור את הכלי יקר שנייה, ואז ילכו בתורתי. תראו את הביטוי של, של הכלי יקר, מדהים. ואז ילכו בתורתי. הוא רוצה להבין מה זה נקרא ילכו בתורתי, כי מי שאינו שלם במידת הביטחון, זה עליי הסיפור, זה על כל אחד אני חושב מאיתנו במקום שלו, כי מי שאינו שלם במידת הביטחון מחלק כל ימיו לאסוף ולכנוס, לא משנה מה. זה אגב יכול להיות גם בלימוד תורה, זה נפלא לאסוף ולכנוס עוד ועוד ועוד, אבל לפעמים רוחב האופקים נובע מזה שאין לך את מידת הביטחון, את השלווה. תרגע, תרגע. כלומר, מעוד ועוד ועוד ועוד, זה הרבה מאוד פעמים, אני מעיד, זה הרבה מאוד פעמים בא מבעיה בביטחון. כי מי שאינו שלם במידת הביטחון מחלק כל ימיו לאסוף ולכנוס, ומתי יעשה לבית השם לעסוק בתורה? כנודע מדרכי רוב העולם ההולכים אחר ההבל ויהבלו. ועסק התורה תפל אצלם. לא כי הם רעים, הם הכי טובים בעולם, אבל הוא תפל כי יש בעיה בביטחון. אני את סיפור הביטחון רוצה להתחיל ברשותכם מפרשת שמות, מפסוק ידוע ומלימוד של פסוק אחד בפרשת שמות. בואו נחזור לפרשת שמות, כולם זוכרים את הסיפור, משה רבינו יוצא, רואה איש מצרי מכה איש עברי, זוכרים? תומן אותו בחול, נכון? ויוצא ביום השני ורואה שני אנשים עבריים ניצים, נכון? טוב, הוא שואל את האחד רשע, למה אתה כרעך? והוא עונה לו, הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. בחומשים שלנו עמוד 159, פרק ב', פרק ב', פסוקים י' ד' ט' ויאמר הרשע, למה מי שמך לאיש שר ושופט עלינו, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ועכשיו המשפט שחשוב לי, אותו אני רוצה ללמוד היום. וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, המשך הסיפור ידוע. רש"י אומר על וירא משה, מקוצר הזמן לא נעשה את התרגיל הקבוע, אכן נודע הדבר, נו נודע מה? מה הדבר? על השנות וכולי. יש כלל ידוע שאנחנו לא נחזור עליו, אני תמיד חוזר עליו לעצמי, יש כלל ידוע, אם זוכרים רש"י, זוכרים את המדרש. הפשט זה, זה פשוט מדי בשביל לזכור. זה קבוע, זה קבוע, תעשו בדיקה על זה בכל פרשה כמה פעמים שאתם רוצים. מה זה אברך ברש"י? בדיוק, אבל זה מדרשו, וזה לא מסתדר לרש"י עם הפשט, זה סימן שצריך לזכור את זה. יש גם פשט, אבל זה פעם אחרת. גם בפסוק הזה אומר רש"י שיש פשט ויש מדרש.
כפשוטו.
או, אז בואו נראה את רש"י, בואו נקרא את רש"י. והאמת היא שאת המדרש אני מבין, ואת הפשט לכאורה לא, בואו נראה את רש"י. וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. רש"י, פסוק י"ד. וירא משה, בעמוד השמאלי באמצע, וירא משה, רואים? כפשוטו, זו מילה חשובה, כדאי לזכור אותה. כפשוטו, איך אתם מבינים וירא משה ממה? מזה ש... ישינו עליו. וירא משה, כפשוטו, גם זה פשט מותר. עוד מעט נראה. ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דילטורים, מלשינים, אמר מעתה שמא אינם ראויים לגאולה. טוב, זה אדיר המדרש, אנחנו לא עוסקים בו היום. היום רוצים ללמוד פעם אחת את הפשט. לגיטימי פעם אחת, רק את הפשט, פשט. אכן הודע הדבר רש"י, אכן הודע הדבר, נו, רש"י מדהים, ממשיך אותה שיטה. אכן הודע הדבר כמשמעו. מה זה כמשמעו? פשוטו, כלומר מה? אכן הודע הדבר, יודעים עליי, הלשינו, הסתבכנו.
למה הוא לא
אומר
כפשוטו,
למה כמשמעו? לא יודע, עוד שאלה טובה, לא עכשיו. ומדרשו, ומדרשו, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך, וזו סוגיה אדירה, אבל אנחנו נמנעים ממנה. יש כלל גדול, שרש"י לא יגיד מדרש, אלא אם יש קושי בפשט. זה כלל שכולנו יודעים. רש"י הצהיר עליו, הוא לא בא אלא ליישב פשוטו של מקרא, ואם הוא יביא מדרש זה מפני שבפשט יש קושי. אז בואו, בשנייה אחת, ללמוד רש"י. אנחנו משתדלים כל שיעור, לפחות חלק, לראות פשט ברש"י. מה קשה בפשט? למה לא להסביר שוירא משה ויאמר אכן הודע הדבר? כי פשוטו. מה קשה בפשט?
הסדר.
הסדר, מה פירוש הסדר? וירא משה ויאמר אכן הודע הדבר?
אז הוא צריך וירא משה.
לא, וירא משה ויאמר אכן הודע הדבר. מה הקושי?
הפוך.
ויאמר אכן הודע הדבר וירא משה? זה מסתדר. יותר קשה. הקושי הוא פשוט. והפרשנים מדברים עליו מיד. וישמע פרעו, הפסוק הבא, את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. האם פרעו שמע את הדבר הזה בעקבות זה שוירא משה? לא, אין שום קשר. פרעו שמע את הדבר הזה, למה?
כי הלשינו.
אז מה בא לתאר לי הפסוק וירא משה? את מצבו הפסיכולוגי של משה עכשיו? אז מעניין אותי. זה הקושי בפשט. מה הועילו חכמים בתקנתם? כלומר, מה נתן לי הפסוק? וירא משה ויאמר אכן הודע הדבר. מעניין מאוד. הרי התורה לא מתארת לי כל שלב מה הרגשתי בשעה הזאת. מה זה משנה? הרי בעקבות מה משה בורח למדיין, שזה חשוב להמשך הסיפור, בעקבות וישמע פרעה ויבקש להרוג את משה. אז מה משנה, נניח שהוא לא יראה.
ופה השמה, כאילו... לפני
שפרעה
החליט...
מי שמע? פרעה? משה לא כתוב ששמע, כתוב וירא משה.
אבל...
נלך עוד מעט לכיוון שאתה רוצה, אבל חכו לאט לאט, מה?
כתוב וירא כי אין איש. הוא רואה אין איש.
אין איש.
מוודא
שטח נקי.
שטח נקי, הורג אותו.
הורג.
למחרת הוא בא, פוגש את שני האנשים העברים, תורם את המכון, משמיד ראיות.
נכון, והוא לא מבין איך יכול להיות שמישהו יודע.
צריך נונו, וצריך שקט. ואז למחרת הוא בא, והוא מרים את היד והוא אומר לו את זה. וירא משה ויאמר, אני עכשיו, רק עכשיו אני מבין, שלמרות שחשבתי שאני עבדתי עבודה נקייה, מישהו צילמו.
מצוין, הרב איתן, מצוין. מה זה רלוונטי לי?
זה רלוונטי, רק הרגע אני מבין.
מה זה מעניין אותי? הרי הפסוק הבא אומר, וישמע פרעה ויבקש להרוג את משה, נניח שלא היה את הפשט הזה שהוא רגע היה מבין. משה רבנו פספס בקריאת השטח הנקי. נו, אז מה זה מעניין אותי? מה זה פה עכשיו, סיפור בלשות? זה הקושי של רש"י. הפשט הוא פשט, אני מקבל את הפשט, רש"י לא אומר אני לא מקבל את הפשט, כי פשוטו, אבל להגיד לך שאין קושי? זה הופך לסיפור מתח מרתק, אבל זה לא מעניין אותי. הרי התורה רוצה לספר עכשיו, בעקבות מה, נו, משה,
בורח
למדיין, זה לא היה, לא בעקבות הוירה, זה תיאור פסיכולוגי, או אתה מעדיף קרימינולוגי, מעניין מאוד, נדון על זה אחר כך. תכלס, לגבי הפרשה, הייתי חי בלי זה ובלי זה. פחות פרנסה, אבל הייתי חי מצוין. זה הקושי.
אם היה כתוב,
הגיב ודע
הדבר,
כן?
אז בסדר.
מה כתוב, וישמע פרעה את הדבר הזה, זה ויוודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה. זה הקושי בפשט. זה הקושי בפשט, וזה הפרשנים מדברים פה. עכשיו תשמעו. אז מה זה כן כפשוטו? ומה זה כן כמשמעו? אנחנו נגיע לזה עוד מעט. בדף שלפנינו יש חלק משיחה שבעצם בשיאה מגיעה לפרשנות של הפסוק הזה. ואני מודה שאני הרגשתי את השיחה הזאת ככה כאילו היא נחתה מן השמיים, כי כשאנחנו מדברים היום על המושג ביטחון, זה המושג שפתחנו בו היום. ביטחון. המן בא כדי להפנים בנו את הביטחון. הוא בא כדי ללמד אותנו את הביטחון, והשבת בא כדי ללמד אותנו את הביטחון. אגב, גם השבת ההלכתית, שכולנו נזכה בעזרת השם לחיים טובים ומאושרים, אתם יודעים שיש הלכה שמי שאין לו, הוא לבו עליי בניי.
ואני פורע.
הוצאות שבת, הוא לבו עליי בניי. אני פורע. ודאי, אדם צריך לעשות השתדלות, אבל שבת שונה מתמיד. אין לך אוכל ביום שני, אז תצמצם. אבל הוא לבו עליי בניי. עניין השבת, השבת זה כל תפיסת ועניין הביטחון, וזה נותן את הכוח. לאט לאט אני רוצה להבין את מושג הביטחון. אחרי זה נחזור לפסוק שלמדנו. וירא משה, אני רוצה להבין לפי הפשט, איך וירא משה קשור לוישמע פרעה ולהגעה למדיין. בסדר? זה מה שאני רוצה להבין לפי הפשט, לפי הרצף בפשט. נותר להבין פשט. לאט לאט. חב, נכון,
להבין למה סגולה לפרנסה זה קריאת פרשת המן.
נכון, נכון. כי זה שלך על השם יהבך. יותר מאמונה, ביטחון. אני רוצה להבדיל היום, לדבר קצת על המושגים האלה של אמונה וביטחון. המושג של ביטחון בהשם הוא מושג שצריך לנתח אותו לעומק. יש ביטוי בחז"ל על הפסוק וירא משה ויאמר אכן הודע הדבר. חז"ל אומרים במדרש, לא פה אלא בוישלח על וירא יעקב מאוד ויצר לו. חז"ל אומרים מדרש קשה מאוד שכתוב בו כך, רבי פנחס בשם רבי ראובן. שני בני אדם הבטיחן הקדוש ברוך הוא ונתייראו. שני בני אדם הבטיחו להם 100% ובכל זאת הם התייראו. הבחור שבאבות והבחור שבנביאים. הנבחר שבאבות והנבחר שבנביאים. הבחור שבאבות זה יעקב. קדוש ברוך הוא מבטיח לו והנה אנוכי עמך וכו' וכו' וכו'. הוא בסוף נתיירא שנאמר וירא יעקב. הבחור שבנביאים זה משה. אמר לו הקדוש ברוך הוא כי יהיה עמך ולבסוף נתיירא. ויאמר השם אל משה, בסוף לא פה, לא בוירא משה, אלא באוג, ולבסוף נתיירא, אתם זוכרים? שהוא רואה את אוג מלך הבשן, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא אותו. אינו אומר, כך כתוב במדרש, אל תירא אותו, אלא למי שנתיירא. מפרשי המדרש נחלקים. חלק מנסים ללמוד את המדרש, למרות שזה לא נשמע פשוטו של המדרש, לחיוב. ולהגיד שממה נובע היראה? מענווה. זה דבר אמיתי מאוד. נכון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אבל שמא יגרום החטא. ולכן התיירו. אבל חלק אחר ממפרשי המדרש, וזה נראה הפשט של המדרש, אומרים שדווקא המדרש בא לתאר כאן נקודה הפוכה. להראות שאדם אין צדיק בארץ וכו', וללמוד מזה. והמדרש בא להגיד, הבטיחן ולא בסדר להתיירא. אין אומרים, אל תירא אותו, אלא למי שמתיירא. ואני אמרתי לך שהכל יהיה בסדר. אבל אין אומרים, אל תירא אותו, אלא למי שמתיירא. לפי אותם מפרשים שאומרים שהראוי הוא שלא לירא, צריך באמת להבין לעומק. לכאורה, אני בורח רגע מפרנסה, מהשאלות על פרנסה ועל ביטחון כלכלי או על ביטחון... אני עובר רגע לעבודת השם. זה הכל דבר אחד. לכאורה יש פה משהו מסובך במושג הביטחון. אדם מגיע לרגע מאוד מאוד קשה, ואני אומר לכם שזה... אני למדתי את זה לפני שבועיים, כלומר רק אחרי זה ניתחתי שזה בעצם מה שהייתי צריך להבין. אז לכאורה המעלה הגדולה היא שהוא אומר, אני לא יודע אם אני יכול לצאת מזה, אני לא יודע אם אני זכאי. אני מקווה שכן, נכון? אני מקווה שכן. יש מי שמסבירים שאולי זה גם עניין הביטחון. שהביטחון אומר שאם חס ושלום צריך לקרוא משהו. חס ושלום צריך לקרוא משהו. אז ברור לי שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. וזה אמיתי. ברור לי שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, והוא יגרום הכל לטובה וכולי 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 וכולי. וגם אם חס ושלום יקרה ההפך מהרצוי, אז גם זה לטובה. הקדוש ברוך הוא יש לו את התוכניות שלו ואת הכוונות שלו. זה ודאי אמיתי. אבל בפשטות בפשטות, זו אמונה. יש משהו שנקרא ביטחון, שנראה משהו אחר מזה. אני אסביר למה. כי בעצם, אם אני אומר את המשפט שאמרתי הרגע, אז אני אומר כך. אם אני זכאי ואין שום סיבה בעולם שאני אחטוף פלוק, אז ודאי שאני אצא בסדר. כלומר, זה נכון על יעקב אבינו והלאה. בקיצר, המשפט הזה לא ריאלי לי, לפחות לגבי הראשון. אז אני לא בפרשה? מכירים את הביטוי שיש על החולצות כדורסל, תחשוב טוב, יהיה טוב? מקורו זה צמח צדק. המקור הוא ביידיש. אתה יודע אותו ביידיש? תתאמן עליו. טראכט גוט וצנג גוט. טראכט גוט, תחשוב טוב, וצנג גוט. אם תסתכלו לשנייה אחת בדף שלפנינו, ממש בכלל לא לפי הסדר, אבל תהפכו אותו לשנייה, יש שם מקור 40. יש שם מקור 40, אני עוד לא רואה בכלל את הדף, אני רק רוצה לראות שנייה בפנים. במקור 40 מוזכרים כמה מן הראשונים. למשל מוזכר רבי יוסף אלמו בספר העיקרים. כולם עוסקים בהבנת המושג מידת הביטחון. אז רבי יוסף אלמו בספר העיקרים אומר, אמר כתוב, והבוטח בשם, כולם מכירים, חסד יסובבנו. מסביר בעל העיקרים, תשמעו, כלומר, אף אם אינו ראוי מצד עצמו, כבר כן מדברים גם עליי. על כל אחד מדברים. אף אם אינו ראוי מצד עצמו, מדרך הביטחון להמשיך חסד חינם על הבוטחים בהשם. זה מין מנגנון כזה, כשנוצרת אנרגיה של ביטחון, שמה? שיהיה טוב ונגלה. לא שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. מדרך הביטחון, מדרך הביטחון, תראו את הביטוי שלו, להמשיך חסד חינם על הבוטחים בהשם. אתם שומעים איך מסביר מגדולי הראשונים, בעל העיקרים, מסביר את הפסוק מדהים, והבוטח בהשם, גם אם לא מגיע לו, מעצם זה שהוא הצליח לפתח את מידת הביטחון הזאת, אז מגיע לו שחסד יסובבנו. מגיע לו שיקבל את החסד הזה, חסד יסובבנו, כי הוא הפעיל את מנגנון הביטחון. מי שיסתכל יראה אחרי זה מקור 40 עוד כמה וכמה מקורות. כך רבנו בחיי תמיד הרמב"ן בקד הקמח במידת הביטחון כשהוא מסביר, ועוד ועוד ראשונה. יש ביטוי אצל בעל חובות הלבבות. הוא מסביר דבר מעניין מאוד, שביטחון הוא בעצם תיאור של מצב נפשי. אמונה היא השקפת עולם. ביטחון הוא תיאור של מצב נפשי. הוא אומר, אני מצטט אותו, והביטחון הוא מנוחת נפש הבוטח. מנוחת נפש הבוטח. הבוטח נמצא באיזו מנוחת נפש. אבל אם זה כך, אז באמת צריך להבין מה פירוש. הביטחון הוא לא, הוא לא קושי. מה פירוש? לא, לא מגיע עונש? מה זה אני בוטח? אבל יש שכר ועונש בעולם. יש, אולי לא. כלומר, מאיפה הביטחון הזה? עכשיו לא פרנסה, עכשיו רוחניות. והאמת, לא רוחניות ולא פרנסה. יש שניות בחיים שזו השאלה של החיים והמוות. אני אומר לכם, אני גונב עוד שנייה אחת, ביום חמישי דיברנו ועודנו ועודי השם בכל לבב בסוד ישרים וידע. הייתי ביום הזה לפני שבועיים, באמת במקומות אחרים. אתה נוסע על, שכולם באמת, נוסע בצומת המוביל, היום נסעתי לשם כדי לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אתה נוסע בצומת המוביל, עצרתי והסתכלתי על המהירות הרגילה שאנשים נוסעים שם. אני חושב שאי אפשר לנסוע שם פחות מ-90-100. זה אוטוסטרדה היום. זה היום שני נתיבים, שלושה נתיבים, זה מאוד... צומת המוביל הרי נפתחה לגמרי. שעה 11:30 בבוקר, יום ראשון. עומס! באותה שעה עברתי שם. רציתי שזה יהיה באותו... יש שם ככה ספיחים של מה שנשאר מהשלדה, מהפח נשבר. ובאמת, פתאום חוצה שמאלה, אדם מבוגר בדואי שחוצה שם, זה צומת הלוחם הבדואי למי שמכיר, תחנת הדלק של המוביל. חוצה שמאלה, כשהראייה שלי, בלי שום, לא זכות קדימה, בלי לראות בכלל מה קורה, איבד כנראה את ה... הוא חוצה שמאלה ואני במרחק של פחות מ5 מטר, הוא ניצב לרוחבי. אתה עם המשפחה באוטו, וברור לך שמה שיש לך בשתי שניות הקרובות זה פשוט להיכנס בו.
מה?
פשוט להיכנס בו, אין שום אפשרות אחרת. אין שום אפשרות. ריאלית מה שיש לך זה ללחוץ על ברקס ולהיכנס. יש פה כאלה בטח שמבינים בזמנים ובכל הדברים האלה, אני מומחה קטן. אבל גם באפשרות, אני מדבר איתכם על, אני הסתכלתי היום, 3 מטר, על 0 מרחק, 0 מרחק וחיתוך. אתה נכנס. כמובן שאין באותן 2 שניות זמן לחשוב האם יש אוטו מאחורה שיכנס לי גם. האם יש אוטו מימין שכשאני אעוף לשם אני אתקע בו. כמובן שעל זה אף אחד לא חושב, אבל אתה עכשיו לתוך זה. ואני עם הילדים, אני מודה, לא שמה ישראל, לא וידוי, לא במדרגה, מודה. אני מעיד כמה שאני יכול, ואני מודה שלא הייתה חשיבה של שנייה אחת על הפך החיים. לא חושב על זכויות, לא חושב על כלום. לא מסתכל אגב לשם בשנייה האחרונה אלא על הילדים שהם בסדר. זה הבלחה של שנייה. ואחרי זה ננסה לחשוב בעצם מה התמונה שביקשו ממני לראות עכשיו. ואני חושב שהשיחה הזאת שהולכת ללמד עוד מעט את הפסוק וירא משה ויאמר, ואחרי זה אנחנו נגיע איתה למן, היא ירדה מהשמיים בצומת הלוחם הבדואי. אז היא נפלה ככה. אז יצא לאור. אחרי זה ראיתי שזה נכתב לפני, אבל זה יצא אז לאור. תראו מסעיף ה', בואו נקרא קצת. דבר פלא פלאות. והתפילה שלי זה אם אפשר להיות במציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא מביא אותך כי בדרך כלל אתה לא יכול להיות בה. זה לא, זה בכלל לא למקום שלך, לא למדרגה שלך, אבל הוא מביא אותך לשנייה אחת כי אולי תוכל להתחיל משם עכשיו. עכשיו תיוולד משלב יותר גבוה. איך אמרנו ביום חמישי? שעשה לי נס במקום הזה שרומם לי את המקום. אולי המקום יהיה קצת יותר גבוה ממחר. שעשה לי נס, שקצת המקום יהיה קצת מילימטר יותר ממה שהוא היה אתמול. ויובן זה, אחרי שהוא שואל, מה פירוש שאדם לא אומר שמה יגרום החטא עכשיו? מה? זה לא בסדר. הענווה מחייבת להגיד שמה יגרום החטא. מה הפירוש? ומה הטענה נגד משה? ויובן זה על פי דברי רבינו הצמח צדק, שהובאו כמה פעמים על ידי עקבות קדושת מורי וחמי אדמור, השבוע, יום חמישי זה י' שבט, יום ההילולה, ביום חמישי בעזרת השם נעסוק במאמר ויהיה התוועדות של י' שבט, שענה לאחד שהתחנן אצלו לעורר רחמים על חולה מסוכן חס ושלום, בא לי לעורר רחמים ממש ממש, והוא דיבר שעובדתית זה כבר... אז הוא ענה לו, טרחת גוט וציין גוט, חשוב טוב ויהיה טוב. הוא משמע מדבריו שעצם המחשבה לטובה, הביטחון, שיכול להיות שאם אתה לא ראוי לו ולא מסוגל לו, אז עושים לך נס ומביאים אותך לשנייה כזאת שבעל כוחך עשית את זה. כי אתה כזה, לא, אתה הרי לא תגיע לזה לבד. אז הביאו אותך שתגיע לזה פעם אחת. הוא משמע מדבריו שעצם המחשבה לטובה, הביטחון, תביא לתוצאות טובות בפועל, בטוב הנראה והנגלה. ונראה לבאר כוונת הדברים. חובת הביטחון שנצטווינו עליה, תראו את המילים, זה מדהים, אינה רק פרט או תוצאה בדרך ממילא מהאמונה שהכל מידי שמיים. ושהקדוש ברוך הוא חנון ורחום. יש אמונה ויש ביטחון. ואין צורך בחיוב מיוחד על זה. זה ברור שצריך להאמין שהכל בידי שמיים. זה א' ב'. אלא חובה זו היא עבודה בפני עצמה. יש עבודה בחיים בפני עצמה שמהותה וגדרה. תראו את המילים. אין לי ספק שזה על הכל, על בכל מאודיך ועל בכל נפשך ועל פרנסה ועל החיים ועל תשובה ועל נפילה, על הכל. שמהותה וגדרה שהאדם יסמוך וישען על הקדוש ברוך הוא עד שישליך כל גורלו ביד השם. כמו שכתוב, אשליך על השם יאהבך. שאין לו שום משען בעולם בלעדו יתברך. ויש לומר שזוהי הכוונה במה שכתוב בחובות הלבבות, שהביטחון הוא, לבעל חובות הלבבות יש שער הביטחון, שהביטחון הוא כעבד, זה המשל שלו, האסור אשר הוא בבית הבור ברשות אדוניו. אין לו אף אחד, אין פרוטקציה, אין כלום. יש רק את אדוניו והוא בבית הבור. שכל ביטחונו של האסיר הוא רק על אדונו. שמסור בידו ולא יוכל אדם להזיקו ולהועילו. זולתו. ולכן מובן שביטחון זה בקדוש ברוך הוא באופן שאין המצב הטבעי משנה כלל, זה בכלל לא משנה מהי רמת החולי. זה בכלל לא משנה מהו הקושי בפרנסה. זה בכלל לא משנה, זה לא קשור בכלל. וגם אם על פי דרכי הטבע נמנע שינצל, הרי הוא סומך על הקודש ברוך הוא שהוא אינו מוגבל בחוקי הטבע חס ושלום. זה אנחנו יודעים, נכון? שהקודש ברוך הוא לא מוגבל בחוקי הטבע. וזה גופה הוא יסוד לביטחונו של האדם, שהקדוש ברוך הוא יטיב לו בטוב הנראה והנגלה, גם אם אינו ראוי לחסד זה. אין הפירוש בביטחון שמאמין שכיוון שחסדי השם הם בלי מדידה והגבלה, בין לראוי, בין למישהו אינו ראוי, לכן הוא יקבל את חסדי השם בלי שום עבודה מצידו. חס וחלילה, שאלת על ההשתדלות. חס וחלילה, ברור שזה לא קשור אחד לשני, מיד תראו, זה שני מנגנונים, עוד שנייה. כי לפי זה בטל כל העניין של שכר ועונש. אף אחד לא אומר ש... אלא ביטחון הוא בכלל דבר אחר, הוא עבודה ויגיעה בנפשו. והיא מביאה את חסדי השם הבאים כתוצאה מעבודת ויגיעת האדם לבטוח בהשם. הסבר. על ידי שהאדם סומך באמת ובעומק נשמתו רק על הקדוש ברוך הוא לבד, עד שאינו דואג כלל, הרי התעוררות זו גופה פועלת שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן זה שמיטיב עמו, גם אם לולי זאת אינו ראוי לזה. זה מנגנון חשמלי נפרד. זה מנגנון אחר. אם הופעל המנגנון הנפשי, שהוא יגיעה של כל החיים, שבו אתה בוטח בהשם, טראח גוט בנגלה, זה מפעיל, העילה הזו, האנרגיה הזו מפעילה את הפעולה הזאת. וזהו תוכן הציווי בטח בהשם. שהאדם צריך בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ ורעה אמונה, בטח בהשם. שהאדם צריך להשליך את יהבו על הקדוש ברוך הוא, שייטיב לו בטוב הנראה והנגלה. אני רק אגיד דבר חריף מאוד, בלי להשוויץ ולדון בשאלה אם אני ראוי או לא. זה עצמו בעיה. זה שני מנגנונים ואל תבלבל ביניהם. זה עבודת חיים. אלה שני מנגנונים שאסור להרבב ביניהם. יש שניות שבהם המנגנון הזה לא יכול לפעול. אין זמן, יש עכשיו רק זמן לדבר אחד, תרחבות. תרחבות למה? כי אני חזק והברקס שלי חבל על הזמן? כי הקריות אוויר שלי אין עליהם? כי המנוע שהתרסק עד הסוף, מי שראה את התמונות אחר כך מבין על מה אני מדבר. כי מה? על מה אתה מדבר בכלל? כי מה? כי זה לידך יעצור, כי מה? כי תרחבות. גם את הזמן לתרחבות אין לך להגיד. זהו. כי רצו להביא אותך לשנייה כזאת. וכאשר הוא סומך אך ורק על הקודש ברוך הוא לבד. מבלי לעשות חשבונות, כולל לא החשבונות אם אפשר לו להינצל. אני אומר חריף עכשיו, בלי רושם עכשיו. זה אחרי זה בעזרת השם בוידוי. זה לא השלב הזה בהפעלת המנגנון. כמו שברור לך שכשאתה עומד להציל עכשיו את הגדוד ואתה עומד בעמדה, אתה לא דן עכשיו בזכויות שלך. אלא אתה צריך להציל את כולם, ואם תדון בשנייה אחת של אנרגיה בזכויות שלך, אז אתה מופקר. אתה עכשיו צריך לעסוק בדבר אחד, בהתרחבות. ואת כל החיים אתה צריך לעבור כדי להגיע למצב נפשי כזה שאתה יכול להיות שם. מבלי לעשות חשבונות אם אפשר לנצל. אזי ההנהגה עמו מלמעלה, תשמעו את המילים, הוא מידה כנגד מידה. תראו במקור 42 הוא מזכיר את הזוהר, אלמא אילאיה לא יהיב לי אלא כגוונא דאי הוא קיימה. אי הוא קיימה בנהירו דאנפין מיטתא כדן הכי נהרין לי מאלה. העולם העליון, העולם המאיר מלמעלה, מאיר לפי מה שאתה מאיר מפה. זה מנגנון שמופעל מפה. איך היה אומר אדמו"ר הזקן, דע מה למעלה, מה כף? ממך. שאלה איך הפעלת את זה. אז ההנהגה עמו למעלה הוא מידה כנגד מידה שהקדוש ברוך הוא שומר עליו ומרחם עליו, גם אם על פי חשבון אינו ראוי לכך שיהיה טוב לו. וטוב הנראה והנגלה דווקא. לא כי הקדוש ברוך הוא לא עושה טוב. יכול להיות שהנאמר הנכון הוא שיהיה טוב לא בצורה אחרת, והקדוש ברוך הוא יעשה את זה בצורה אחרת, וצריך להפעיל את מנגנון האמונה אחר כך. ולפני כן, ואחרי כן, ולפני כן, ועכשיו את מנגנון הביטחון. וזה מנגנון שצריך כל הזמן להיות מופעל. הוא כל הזמן צריך להיות בהכנה. וזהו פירוש דברי הצמח צדק, שהביטחון עצמו יביא לתוצאות טובות. כלומר, שאינו עניין צדדי לבד בביטחון, אלא זהו גדר הביטחון שנצטווינו עליה. שהרי בעצמך צדק אמר טרח גוט וזיין גוט, הוא התכוון להגיד, זה הגדרת הביטחון. עכשיו תשמעו. על פי הנ"ל יש לומר, שזוהי כוונת הכתוב בפרשתנו, לא יאמן עכשיו, שמספר על יראתו של משה כששמע מהעברי הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. עכשיו אנחנו רוצים להבין רק את הפשט, בלי המדרש. להשמיענו יסוד הנעל במידת הביטחון, שהביטחון עצמו הוא המביא וגורם לישועת השם, ומכלל הן אתה שומע עליו. דזה שהאדם לא נחלץ מצרה, הרי זה מפני שהיה חסר בביטחון שלו. כלומר, אתם יודעים למה וישמע משה ויבקש לה, וישמע פרעה ויבקש להרוג את משה? כי וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. עד שירד הפשט הזה לעולם, אני לא מבין בכלל מה היה פה בעולם.
סדר מסתדר.
ואז הכל מסתדר. וירא משה, ויאמר אכן הודע הדבר, ממילא וישמע פרעה, ויבקש להרוג את משה. זה לא יאמין. זה פשוטו. זה כמשמעו. ועכשיו בא מדרש. זה פלא, זה דבר מופלא. זהו מה שכתוב, וירא משה ויאמר אכן הודע הדבר, ותכף לאחרי זה וישמע משה וישמע פרעה. כיוון שמשה היה ירא לנפשו ולא בטח בהשם, שלא יבוא שום היזק חס ושלום מפעולותיו הטובות, הכל בדקות שבדקות, אנחנו הרי לא מבינים כלום, אנחנו מדברים על משה. על פי אותה הבנה במדרש שבחור שבנביאים, שבחור שבנביאים אין אומרים אל תראה אותו אלא למי שמתיירא, שלא יבוא שום היזק חס ושלום מפעולותיו הטובות. ועכשיו בסוגריים מוסיף הרבי, להגן על איש ישראלי מהמצרי שהיכה אותו, היה בסדר? להוכיח שני אנשים עיוורים ניצים, היה בסדר? לא. לקחת את הילדים שלך עכשיו, זה בסדר? נסעת בסדר? בסדר? אתה חגור? אתה בסדר? מה הדיונים עכשיו על הדברים האחרים? מה אתה מערב את זה בכלל? אתה עכשיו בעמדה ואתה צריך להציב את הגדול, ואתה עכשיו צריך לשדר ואת זין גוט למייסה, בטוב הנראה והנגלה, בלי בירורים, בלי שריטה, אף שבר, לא רוצה כלום, בלי דיונים, אין זמן, יש חצי שנייה. אם את החצי שנייה הזאת תהיה לי בחיים פעם אחת ביום, בשבוע, בשנה, בלא יודע כמה, בלי דבר כזה חס ושלום, אז כל המציאות משתנה. הכל משתנה, למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. דבר יום ביומו. אם יש לאדם היום ושואל מה אוכל למחר, זה מה אתה מדבר בכלל? ואולי יש לומר שזהו גם דיוק לשון הכתוב, תראו איזה יופי, ויאמר, ויאמר אכן הודע הדבר. וירא משה ויאמר, למה חשוב פה הפעולה הזו של האמירה? לא רק שמשה חשב כן בליבו, אלא גם אמר כן בדיבור. וואו, זה כבר אנרגיות יותר רעות. זה ממש גרם לפרעו לרצות להרוג אותו. משה, קודש הקודשים, משה, הוציא את זה מהפה. את הבהירה. שזה מגדיל עוד יותר הדגשת חיסרון בביטחון, שלא זו בלבד שהלך שש במחשבתו, אלא גם הוציאו בדיבור. מה שאם כן אם היה בוטח בביטחון גמור בשם ולא היה דואג כלל מהמצב שנמצא בו. שאכן הודע הדבר ויוכל להגיע לאוזני פרעה. מה זה משנה אם זה ריאלי או לא ריאלי? מה זה חשוב לך? מי עוסק בזה עכשיו? מה זה קשור? הרי זה גופה היה פועל שהיה הדבר נשכח וכולי. והיה טוב לו בטוב הנראה והנגלה. מכאן למדנו גם הוראה למייסה בפועל. כשאדם פוגע במניעות ועיכובים על שמירת התורה, המצוות, עליו לדעת שביטול מניעות ועיכובים אלו תלוי בו, בהנהגתו. אם יש לו ביטחון גמור בהשם שהוא יתברך יעזור, שיהיה טוב עד שהוא במנוחה גמורה, בלי שום דאגה כלל. כמה גלגולים צריך בשביל זה? וכמובן ביחד עם זה עושה כל התלוי בו בדרך הטבע לבטל את המניעות הללו. זה בכלל לא קשור. זה שני דברים נפרדים לגמרי. זה שני מנגנונים. זה שני מנגנונים. מישהו מעיז להחזיק בבית מערכת חשמל בלי מנגנון חירום? זה שני מנגנונים. אתה מפעיל את המנגנון הזה ואת המנגנון הזה. שני דברים בכלל. הרי הובטחנו טראכט גוט וזיין גוט, שכן יהיה לפועל. שיתבטלו כל המניעות ועיכובים, וטוב יהיה לו בפועל ממש, וטוב הנראה והנגלה לעיני בשר למטה מעשרה טפחים. והוא חותם, וכשם שבגאולת מצרים נאמר שבזכות הביטחון, ציטוט מרבנו בחיי תלמיד הרמב"ן, שבזכות הביטחון יגלו ישראל ממצרים, הזמן מאוד קצר, אני לא אגנוב על זה אפילו שנייה, אבל המעבר מיציאת מצרים לקריאת ים סוף, אני יודעתי במשפט אחד, הוא המעבר מהאמונה של ויאמינו אל הביטחון, של להיכנס עד חותמם בתוך המים. זה מדרגה אחרת לגמרי. יש את המדרגה של האמונה, היא בזכות אבות, קודש ברוך הוא עושה את זה מלמעלה. ציטטתי היום במה למעלה את השפת אמת, היי שבט, זה יום ההסתלקות שלו. שפת אמת אומר, כתוב בהגדה של פסח, אילו קרא לנו את הים ולא העבירנו בתוכו לחורבה, דיינו. אומר השפת אמת, אילו קרא לנו את הים, כמו שהוא יקרא את המצרים בברד, כמו שהוא הביא צפרדע, כמו שהוא הביא קינים, זה היה דבר גדול. אבל הוא קרא לנו את הים, אתם יודעים איך? על ידי שאנחנו נכנסנו לים. הוא קרא לנו את הים מפני שהוא גרם שאנחנו נאמין בביטחון מוחלט והעבירנו בתוכו בחורבה. כיוון שהוא קרא לנו את הים רק על ידי שאנחנו עברנו בתוכו בחורבה. אז הגענו למדרגה חדשה שעוד לא היינו בה ביציאת מצרים. לא יאמן. אילו קרא לנו את הים כמו שהוא ברא את העולם וכמו שהוא העיר אותי הבוקר. אז גם כן, זה היה דבר גדול, צריך להודות על זה. אבל הוא קרא לנו את הים על ידי שאנחנו הופענו את מידת הביטחון בעולם. נוצר סיפור חדש, סיפור שעוד לא היה בעולם. פה לדעתי נמצאת החלוקה. עד כאן עסקנו באמונה. עכשיו בפרשת בשלח אנחנו עוסקים בביטחון. אז היה אירוע אדיר, תאונה, ענק, מצרים רודפים, המדבר, הים. הגענו לנחשון בן עמינדב, אבל אחרי קריאת ים סוף, איך ממשיכים לשמור על הכוח של הנס? הרי מחר בבוקר אנחנו חוזרים להיות אותו דבר, לא? ויעשה משה את ישראל. הרי מחר בבוקר אנחנו חוזרים למראה וחוזרים לאלים ומקטרים פה, אז מה עושים עכשיו? אז עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, איך ממשיכים בהם את מידת הביטחון? איזה כלים נותנים להם שהם יוכלו לפתח את מידת הביטחון? ואז הוא נותן מן. והוא אומר, המן הזה זה לא רק במדבר, המן הזה זה כל שבת, היא תיתן לך את הכוח לדעת אם אתה יכול בין יום שני ליום שלישי לא לדאוג. למען אנסינו, הילך בדורתי אם לא. אנסינו, אתם יודעים מה זה אנסינו? אנסינו, אנסינו. ברוך שעשה לי נס, אנסינו. בוא נרים אותה. הילך בתורתי אם לא. מה זה תורתי? איך אמר הרבנו בכי? הביטחון. אני חושב שבגאולת מצרים ובזה נעמוד, נאמר שבזכות הביטחון יגלו ישראל ממצרים. על דרך זה ובגאולה מגלות זה האחרון של כל אחת ואחד מאיתנו ושל כולנו ביחד בעזרת השם. כי דעית במדרש שכדאין הן לגאולה בשכר הכיווי. על הפסוק לישועתך קיוויתי השם. אומר המדרש, הכל בכיווי. קיוויתי השם, אנחנו אומרים בשיר המעלות, קיוויתי השם, קיוותה נפשי. אז מה קיוויתי? קיוויתי להיות בכיווי. קיוויתי השם, קיוותה. אתה יכול לעזור לי להיות כל הזמן בכיווי? קיוויתי השם, קיוותה נפשי. קווה אל השם חזק כדי שקווה אל השם. כדאי אין לגאולה בשכר הכיווי, וכן תהיה לנו שבזכות הביטחון של בני ישראל, שקרובה ישועתי לבוא, בלי לא דיונים ריאליים וסטטיסטיים, ולא דיונים צדקניים אם אני ראוי או לא, והפעלת המנגנון, רק הדיון בטרחת גוט, יש לך שנייה לאנרגיה שאתה יכול להפעיל עכשיו. עוד שנייה אין לך. ועכשיו תפעיל את זה. וכך תהיה לנו שבזכות הביטחון של בני ישראל שקרובה ישועתי לבוא, זוכים שהקדוש ברוך הוא יגלנו בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו,
אמן.
ממש, נזכה בעזרת השם, גאולה שלמה.